ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. לפני שנקרא את המשנה, פונים לשוליים ממול תחת הכותרת נושא, שם כתבנו הלכות הנוגעות לבהמת קודש בעל מום. 1. קידם מום קבוע להקדשן. 2. קידם הקדשן למום. או יש עוד מציאות, מום עובר קידם להקדשן ואז הוא הקדיש אותו ואחר כך הפך להיות מום קבוע. המשנה: כל הקודשים שקידם מום קבוע להקדשן. רש"י בשורה ראשונה: כל הקודשים שקידם מום קבוע להקדשן שהיה להם מום קבוע. כידוע, בהימת בעל המום פסולה לקורבן. הוא הקדיש בהימת בעל מום. מה היה המטרה שלו? והקדישן להימחר ולהביא מדמיין קורבן למזבח. אז זה לא פירוש שהוא הקדיש הבעל מום כדי להביא בעל מום למזבח, אלא הקדיש את השווי של הבעל מום הזה, כפי שרש"י אומר, כדי למכור אותו ולהביא עם הכסף הזה, לקנות מהכסף הזה בהמה תמימה לקורבן. אז הוא הקדיש אותו. עכשיו ממשיכים במשנה: ונפדו, חייבים בבכורה ובמתנות. אנחנו מדברים פה על כך שהוא פדה. לאחר שהוא פדה, אם הבהמה הזאת יולדת לידה ראשונה, הוולד הוא בכור להינתן לכהן, וכל דיני בכור תקפים לגביו. ובמתנות, כשהוא שוחט אותו, והקדושה בינתיים עברה לכסף, אותו בהמה חייבת במתנות כהונה להפריש ולתת לכהן הזו על חיים וקיבה כחולין גמורים. ויוצאים לחולין לגזז ולעבד, יוצא לגמרי בפדיון שלו. זה בניגוד למה שנראה בהמשך, בהמה תמימה שהוקדשה ואחר כך נפל בו מום ופודים אותו, אסור בגזיזה ועבודה. אבל כאן מעיקרה, מההתחלה, לא חל עליה קדושה חמורה שיאסור הדברים האלו. אז אנחנו שוב פעם אומרים: ויוצאים לחולין לגזז ולעבד, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור. כאן רש"י מוסיף אפילו קודם פדיון, זה אינו נחשב קורבן בשום פנה ואופן כדי לחייב אדם שלא מביא אותו לבית המקדש בשחיטת חוץ. רש"י כותב: והשוחטן בחוץ פטור אפילו קודם פדיון, ואפילו הווי מומן קל כגון דוקין שבעין. זה תופעה שפוסל קורבן, משהו בעין, נקרא דוקין שבעין. יש שמפרשים: קצת מהלבן של העין נכנס לשחור. דלגבי קודשים מחייב השוחטן בחוץ אך הפטור, משום דלא חלה עליהן מתחילה קדושה כל כך. מה שכן אמרנו מקודם, חל עליו קדושה לגבי השווי שלו, אבל לא לחייב את השוחט אותו מחוץ לבית המקדש באיסור שחיטת חוץ. ואין עושים תמורה. אם מעמידים בהמה כזאת על יד בהמת חולין, אז לא יחול תמורה, אבל בוא נמתין עד הגמרא לפרש את זה יותר. ואם מתו יבדו, אם אלו מתו אפשר בכל זאת לבדות אותם חוץ מן הבחור ומן המעשר. בפדיון קורבן שנפל בו מום, יש הלכה שצריכה לעמוד ולהיערך כדי לדעת כמה לתת. זה נקרא העמדה והערכה. אבל אלו, מאחר שלא היה קדושים, קדושה חמורה כבר מההתחלה, אפשר לבדות אותם להכילן לכלבים. הרי אנחנו מדברים על בהמה שמתה, לא נשחתה. מה תעשה עם הבשר? אתה יכול לפדות אותו ולהכילן לכלבים, ורשי כותב, ואם מתו קודם פדיונן, ייפדו להכילן לכלבים. דאין קדושתן חמורה. ותו כמה שמלן, ובנוסף אנחנו לומדים, דגעי משאר קודשים, הוא יותר נמוך משאר קודשים שאין נבדים אלא חיים, שיוכלו לעמוד בפני הכהן בשעת הרחתן, תכתיב והעמיד את הבהמה, ועדר ואחר כך והעריך הכהן. כאן אין הדרישה הזאת. כל מה שאמרנו כעת, המשנה אומרת, חוץ מן הבכור ומן המעשר. ועל זה רש"י כתב, חוץ מן הבכור והמעשר, שאפילו במומן, אם יש ולד שהוא נולד בכור והוא בעל מום, האיסורים הקשורים לבכור חלים עליו. חל עליהם קדושה חמורה, דבכור רחם מקדשו. זה לא שאני הקדשתי אותו, הוא נולד כך. ובמעשר כתיב, לא יבקר בין טוב לרע, דמשמע בין טעם ובין בלמום, קדוש, טוב שווה טעם, ורע בלמום. אז אם הבהמה שיצא במניין הבהמות, בעניין מעשר בהמה שמונים את הוולדות, את הלידות, הוולדות החדשות של אותו שנה, ומונים אותם בקבוצות של עשרה, אחד, שתיים, שלוש, והעשירי יוצא בלמום, הוא קדוש בקדושת מעשר בהמה. אמנם לא מביאים אותו כקורבן, אבל ההגבלות של קדושה חמורה חלות על המעשר בהמה, וכפי שאמרנו על הבכור שנולד בעל מום. אנחנו ממשיכים לקטע השני של המשנה, וכל שקידם הקדישן את מומן, שהוא הקדיש בהמה תמימה, ואחר כך נוצר בו מום אור, מום עובר להקדישן הולכה מכאן נולד לאמון קבוע. יש מצב שאדם הקדיש בהמה לקורבן עם מום, אבל מום עובר. מום עובר נחשב כאילו לא שם לגבי ענייננו, וחל עליו קדושה חמורה. מה שכן, עם הזמן, אחרי שהוא הקדיש אותו, נולד בו מום קבוע. המשנה ממשיכה, ונפדו. אז פדית את אלו שהוקדשו בהתחלה עם קדושה חמורה, פטורים מן הבכורה מן המתנות, ואינן יוצאים לחולין לגזז ולעבד. כשאתה פודה אותו, אתה פודה אותו בעצם לשחוט אותו ולאכול אותו, לא לעבוד אותו ולא לגזוז. ולדן וחלבן אסור. רש"י כותב, ולדן וחלבן אסור, מפרש בגמרא, כשנתעברו קודם פדיונן וילדו לאחר פדיונן. אז אותם ולדות אסורות, והשוחטן בחוץ, מי ששוחט כאלו לפני הפדיון חייב קרית, ועושים תמורה, ואם מתו יקברו. רש"י כותב, יקבעו שבועה שנייה מתחת לגמרא ואין נבדים. למה? דבי העמדה והערכה. הסברנו את זה מוקדם יותר, והם מתו, הם לא יכולים לעמוד ולהאריך. אנחנו חוזרים לרישא. ברישא דובר על קודשים שקדם מום קבוע להקדישן ונפדו. הגמרא מדייקת, תמה דנפדו, הלא נפדו. הם לא הספיק לפדות אותם, הם עדיין בקדושתן שתיארנו מקודם, מין קדושת דמים הוא הקדיש את הבהמה למחר ולקנות ממנו קורבן, אבל אם הוא עוד לא פדה אותם, פטורין מן הבכורה ומן המתנות. כסבר, הטענה שלנו הוא בדעה, קדושת דמים מדחה מן הבכורה ומן המתנות, כמו אצל קדושת הגוף. אם יש לי בהמה שהקדשתי אותו כקורבן שלמים, ועם הזמן היא יולדת בכור, אין בוולד קדושת בכור. ואולי הדבר הכי בולט, אין חיוב לתת את הוולד לכהן, כמו שחייבים בבכור רגיל. אנחנו נתקדם עוד מעט בגמרא, רק נציין שבשוליים כתבנו נושא הלכות הקשורות לבהמה, יש עליה קדושת דמים לפני פדיונה. אז מה עוד כתב המשנה? אנחנו ממשיכים בגמרא ויוצאים לחונין לגזז ולעבד. תימא דנפטו. למה ומתי מותר לגזוז ולעבוד איתם? אחרי שאתה פודה אותם. לא נפדו אותם בהמות שהיה להם מום קבוע לפני הקדישן, אם לא עדיין פדית אותם, עשירי בגזר עבודה. אסור לגזוז. למרות שאמרנו שאותה קדושה לא קדושה, אינה קדושה חמורה, בכל זאת אסור בגזר עבודה. מסיילי לרבי אלעזר ואמר, קדשי בדק הבית עשויים בגזר עבודה. קודשי בדק הבית זה לא מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו, אבל זה עוד דוגמה לקדושה פחות חמור, כי אני לא, כשאני מקדיש דבר לבדק הבית, אני מקדיש את זה לאוצר בית המקדש, אני לא מקדיש את זה למזבח, אז אין לו קדושת הגוף, אלא הוא קדוש, הוא נקרא קדוש קדושת בדק הבית. ורשי כותב, קודשי בדק הבית והני את הבהמות שהוא הקדיש אותם עם מום, כבר עם מום, ואני כקודשי בדק הבית דומו, והם עצמם לא הוקדשו מתחילה אלא לדמיהם, אלא לשווי שלהם. אז בינתיים הגמרא רוצה להביא ממשנתנו סיוע למה שבלעזר אמר בעניין קודשי בדק הבית, שהם עשו בגזר ועבודה. אבל הגמרא ממשיכה ודוחה, אמרי לא, אין להשוות קדושת דמים למזבח הוא דמחלפה. אם תשאל התנא שלנו מה הוא יגיד בעניין קודשי בדק הבית, אולי הוא יגיד אחרת מרבי אלעזר. אצל קודשי דם, קדושת דמים למזבח, שהוא הנושא שלנו, שאמרנו שהבהמה הזאת שהקדשת עם המום הוא עתיד לפדות ולמחר, לפדות והכסף, אני אמרתי למחר, הכוונה הכסף שיספוג את הקדושה ישתמשו בו לקנות קורבן. אז המקרה של לנו במשנה קדושת דמים למזבח, אני יכול להבין למה עשו בגזר ועבודה לפני פדיונן, כי אפשר להתבלבל, דמחלפה זה לשון להחליף, להתבלבל בין זה לקורבן גמור. בקדושת, סליחה, אקרא את זה ביתר דיוק, קדושת דמים למזבח הוא דמחלפה בקדושת הגוף למזבח, ומה שהקדשת קדושת הגוף ודאי אסור בגזר ועבודה. אז גזרו בהו רבנן, הרבנן גזרו לאסור בגזר ועבודה, אבל קודשי בדק הבית לא, אין סיוע. זה הנקודה פה, רב לזר אמר את מה שהוא אמר, אבל אין נביא, לא נביא סיוע לדבריו מהמשנה שלנו. ולדן וחלבן מותר. יש לנו חץ שאפשר לחזור למשנה, שם המשנה אמרה ולדן וחלבן של אותם קורבנות, אותם בהמות שקדם מום קבוע להקדישן, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. היכי דמית, אנחנו רוצים לדעת יותר פרטים לגבי הוולד הזה, והנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות, השס עוזר, בשוליים כתבנו ולד של בהמה שקידם מום קבוע להקדשן, האם פודין אותם בלי מום או לא? שוב פעם, אנחנו מתמקדים כעת בוולד של אותם בהמות. היכי דמי, אי למה דעבר והתיילד לאחר פדיונן? אם על זה מדובר, פדית כבר את אותה אימא שהקדשת, וההיריון והלידה הכל היה אחר פדיון האם. פשיטה, אני לא צריך את המשנה ללמד שהוולד מותר, חולין נינו. האמא חולין והבהמה שנולד חולין. אלא דיעבר לפני פדיונן ויתיליד לאחר פדיונן. אז מדבר שההיריון חל לפני הפדיון והלידה אחר פדיון. עכשיו, האם ניתן לדייק לפני פדיונן עשירי? רש"י כותב, הוולדות שנולדו לפני פדיונן עשויים בהנה בלא פדיה, ומקרב לא קרבי, אבל לא מקריבים אותם כקורבן, ומכוח קדושה דחויה עתו, דאימם לא הוקדשה למזבח. אז יש לנו כאן, אתם רואים, כשאנחנו מדברים על הוולדות, יש את המקרה הראשון שדחינו, זה לא נושא המשנה שלנו, אבל שהכל התרחש אחר הפדיון שלהם. מצב ביניים, הריון לפני הפדיון, לידה אחר הפדיון, ומצב שלישי שהכל לפני הפדיון. מה שהמשנה שלנו אומרת שוולדן וחלבן מותר, מדובר במצב, אותו מצב אמצעי, שהיריון לפני הפדיון והלידה אחר הפדיון. עכשיו הגמרא שואלת, אנחנו עוברים לעמוד ב', אמרנו לגבי אלו שנולדו לפני פדיון האם, ואמרנו שהם עשויים, וקראנו את הרש"י, הם עשויים בנה בלא פדיעה. רש"י גם הוסיף שאי אפשר להקריב אותם למזבח, כי בא מקדושה דחויה. אבל בעניין הפדיון של אותם ולדות שנולדו לפני פדיון האם, נפדין תמימים או אין נפדין תמימים? האם אפשר לבדות אותם ישירות או צריכים לחכות עד שנופל באומום? בדרך כלל, בוא נגיד באופן כללי, כשאנחנו מדברים על פדיון קורבנות, אי אפשר לבדות אותם עד שיפול באומום. מה לגבי הוולדות האלו שנולדו לפני פדיון? תשמע, המדפיס בעלי מומים קבועים לגבי מזבח וילדו, ימחו, ואין צריכים מום. הוולדות האלו אין צריכים מום, שאין קדושה חל עליהם, שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כמו שאימם לא חל עליה קדושה חמורה שמצריך המתנה למום כדי לפדות, אז הוולד שהוא תפיל ודאי אינו צריך להמתין עד שיפול בו מום. הרבינו גרשום מסביר חמור מן העיקר, שלא יהיה הוולד חמור מן העיקר מן אימן, אלא כשם שאימן יכול לפדות בכל עת, כך ולדן נפדין מתי שיוצא, אפילו תמימים. על מה דנפדין תמימים? עכשיו הגמרא מדייקת. תמה, אמרנו שלא צריכים מום. למה? שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. מאחר שהוולד הזה בא מכוח בעל מום, אז אמרנו שאין צריכים להמתין עד שיפול בו מום. אבל הקדיש זכר לדמיו, אבל אינו בעל מום. המכנה משותף בין המקור והדיוק שאנחנו עושים ממנו, ששניהם היו קדושים לשוויים, כפי שהסברנו כבר בהתחלת השיעור. מה עם אדם שהקדיש בהמה, מובא שזכר הוא לאו דווקא, אבל הקדיש בהמה תמים, אבל לשם דמיו. הוא התכוון שהבהמה עצמה, אני לא מקריב אותו כקורבן, אלא אני אפדה אותו עם הזמן, ואקח את הכסף כדי לקנות קורבן. מה התוצאה מפעולה כזאת שאדם הקדיש תמים לדמיו? התוצאה היא קדוש, קדושת הגוף. ואוטומט זה הופך להיות קדושת הגוף, והוא עצמו יקרב, אם מדובר בזכר, יקרב כקורבן עולה, שזה רק מן הזכרים. מסייע לי לרבה, הדיוק הזה מסייע לדינו של רבה, דימה רבה, הקדיש זכר לדמים, קדוש, קדושת הגוף. ואני הייתי מוסיף שבעניין פדיון דבר כזה, אתה חייב להמתין עד שיפול בו מום, כי חל בו קדושת הגוף. וקדושת הגוף אומרת לנו שאסור לבדות אותו, אלא אם כן נופל בו מום. והשוחטן בחוץ פטור. אנחנו שוב פעם מדברים על אותם בהמות שקדם מומן להקדשן. רבי אלעזר מתני חייב, ומוקי לה בבמת יחיד. רשי כותב, רבי אלעזר מתני השוחט בחוץ חייב לאו קרית, כאמר שזה העונש הרגיל, מה שאנחנו מכנים שחוטי חוץ. זה נכון לגבי קורבנות רגילים, קורבנות גמורים. אלא, מה הכוונה חייב? חייב מלכות. והוא מסביר שהחוץ ששחטן אותם בחוץ, הוא שחט אותו בבמת יחיד בזמן שהיה היתר במות. מה קרה פה? איזו עבירה הוא עבר בכך שהוא הקריב את הבעל מום הזה כקורבן? הרי אנחנו לא מדברים בעניין בית המקדש. אז אנחנו נמשיך עם ההסבר. למה הוא חייב מלכות? דאמר רב אלעזר, מניין לזובח בהמה בעלת מום בבמת יחיד בשעת אתר הבמות, שהוא בלא תעשה? שעת אתר הבמות היה למשל לפני שבנו את המשכן בכניסה לארץ, בין הכניסה לארץ להגעתם לשילו, 14 שנה היה היתר במות, ואחרי חורבן שילו עד בניין בית המקדש 56 שנה שהיה היתר במות שוב פעם. אז אם מי שהקריב בהימת בעלת מום באותם שנים בבמה בזמן היתר במות, הוא עובר בלא תעשה לאו. לכן יש מלכות, אבל אין קרי. מה הלאו? שנאמר, לא תזבח לשם אלוקיך שור ושה. אם אינו עניין לבמה גדולה, תכתיב עברת או שבור וכו', יש מקור אחר בשביל בהימת בלמום בבמה גדולה. מה שכותב במה גדולה, נוב וגבעון שאין של ציבור, הם היו מקומות שבין חורבן שילו לבניין בית המקדש. יש כבר מקור לאיסור בלמום בבמה גדולה, אותה במת ציבור, תנאו עניין לבמת יחיד. אגב, הפסוק שהזכרנו פה, הלאו לא תזבח לשם אלוקיך, דברים פרק י"ז פסוק א', הוספנו הפסוק הזה בשוליים, נקרא אותו ביחד, לא תזבח לשם אלוקיך שור וזה אשר יהיה בו מום, כל דבר רע כי תועבת השם אלוקיך הוא. כעת אתם רואים צורה חדשה, המשולש. בשוליים ממול יש לנו מבנה, ואנחנו כותבים מעקב, כי המשולשים האלו יופיעו בשני כיוונים. אימה הם הצעות חילופיות לומר שהמקור שמצאנו לאל ללמד על איסור בלמום בבמת יחיד בא ללמד על איסור בלמום הקשור לבמה גדולה נוב וגבעון. ניתן לציין שיהיה כמה דוגמאות שונות על למה אנחנו מתכוונים, מה אמור להיות אסור בבמה הגדולה, שנצטרך את המקור לזה. אבל על כל שלב אתם תראו משולש הפוך, דחיות רואים, ולאותן הצעות חילופיות יש מקורות משלהן, וממילא הפסוק דלא תזבח וכולי פנוי בעניין איסור בלמום בבמה יחיד. עכשיו הגמרא, אימה במקום לומר שהלא תזבח בא ללמד על איסור הקרבת בעל מום בבמה יחיד, תגיד כך, אם אינו עניין לקודשים בבמה גדולה, תנאו עניין לבחור, ונוסיף, וכאן העיקר, לבחור ולעולם בבמה גדולה, סל כדאי תחמינה הועיל וקדוש כשהוא בעל מום לקרב נמי כשהוא בעל מום, מה שמיוחד אצל בחור, אמרנו זה מוקדם יותר, כשהוא נולד והוא כבר קדוש, ומאחר שהוא קדוש אפילו אם הוא בעל מום, שיהיה לאו הזה, לא תזבר שם לכך, להקריב את הבחור בעל מום בבמה גדולה. וזה הקמה שמלן דלא. אני אסביר עוד פעם. היה הו אמינא, למה לא לומר שהפסוק שלא תזבח בא לאסור הקרבת בכור בעל מום בבמה הגדולה? כי היה הו אמינא לומר שבכור בעל מום יהיה מותר להקריב בבמה הגדולה, וכמה שמלן דלא, שלא תזבח אומרת לנו שאסור. הגמרא עונה, אני לא צריך את הפסוק שלא תזבח ללמד הדבר הזה. אמרי, בכור בהד יכתיב בפסח או עיוור לא תזבחנו. יש כבר לאו לאיסור הקרבת בכור בעל מום בבמה גדולה. אז לכן, כפי שאמרנו מקודם, הלא תזבח הוא לדינו של רב אלעזר, שאסור לזבוח בהמת בעלת מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות. ואימה עוד הצעה חילופית, אם אינו עניין לקודשים, כי אמרנו שלקודשים כבר יש הפסוק של עברת או שבור וכו', תנאו עניין למעשר, כלומר מעשר בהמה, דסלקא דאיתא חמינא, הועיל וקדוש במומו, דכתיב לא יבקר בין טוב לרע ובין רע, נקרב נמי במומי. מאחר שבמניין מעשר בהמה, אם הבהמה עשירית יוצא כבעל מום, הוא נקבע כמעשר בהמה. אז רואים שהוא קדוש במומו, אולי אפשר להקריב אותו במומו. כמה שמלן דלא, שלא תזבח יבוא ללמד על איסור הקרבת מעשר בהמה בעל מום בבמה גדולה. הגמרא עונה, אמרי מעשר נמי, גמר, יש לימוד כבר, העברה, העברה, גזירה שווה מבחור. ואמרנו שלבחור יש פסוק מפורש, אז אני לומד מעשר שני משם, לא מהפסוק שהבאנו ליהו לסייע לרב, לבסס את רב אלעזר לא תזבח. אימה, שוב פעם, הצעה חילופית, נגיד שאם אינו עניין לקודשים בבמה הגדולה, תנאו עניין לתמורת קודשים, להקריב אותו בבמה גדולה. דסקא דאיתא חמינא, הועיל וקדושה כשו בעלת מום, תכתיב לא יחליפנו ולא ימיר אותו וכולי, והפסוק ממשיך לומר טוב ברע או רע בטוב. כליבה נמי, התמועה כשהיא בעלת מום, כמה שמלן דלא, למה שלא נאמר שלא תזבח בה, ללמד איסור הקרבת תמועה שנהיה בעל מום. ובמה גדולה אמר קרא והיה הוא ותמורתו, מקיש תמורתו לא, מהו הקורבן המקורי בעל מום לא, אף תמורתו בעל מום לא. אז משם יש לנו ההקש בין התמועה לבעל הקורבן המקורי, משם לומדים האיסור לתמועה בעלת מום בבמת ציבור, במה גדולה. אז נשאר הפסוק שלא תזבח לאיסור בעל מום בבמת יחיד בשעת היתר הבמות. מה תקיף לרבי זירא? אימה תנאו עניין לבלדות קודשים דסגא דחמינא, הועיל וקדושין כשאין בעלי מומין אגב אימן, כשאין בעלי מומינמי קרבי, כמה שמלן דלא, למה לא לומר שהפסוק לא תזבח בא לעניין הקרבת ולדות קודשים בעלי מום? אמר רבה, כבר פסקה תנא דבי רבי שמואל, הוא מפסוק אחר, תנא דבי רבי שמואל, רק קודשך אשר יולך ונדרך, רק קודשך אלו התמורות, אשר יולך אלו הוולדות ונדרך, הקישן הכתוב לנדר. מה נדר בעמום לא? אף הנינמי בעמום לא, וזה כולל הוולדות. אז אתם רואים שזה היה המשולש האחרון. אז דחינו את כל ההצעות החילופיות, נשאר לנו לא תזבח ללמד על איסור הקרבת בעל מום בבמת יחיד בשעת אתר הבמות. ואין עושין תמורה אותם בהמות בעלי מום מעיקרם, אם אתה מעמיד אותו אחרי שהקדשת אותם אצל בהמת חולין ואומר שהחולין יהיה כזה, דהיינו הנוסח, הניסוח של תמורה, זה לא יתפוס. מה הייתה מה? דאמר קרא, בעניין איסור תמורה, שבאופן כללי אומר שאל תעמיד בהמת חולין אצל בהמת קודשים, ותגיד שיהיה החולין כזה, אם מדובר שהקודשים היה שלמים, שאתה מנסה לשכפל את הקדושה, קדושת שלמים על בהמת חולין, או אם הראשון היה קורבן עולה, ניסיון לשכפל קדושת עולה על החולין, זה אסור. עכשיו מה כתוב בהמשך הפסוק? אז נקרא עוד פעם, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. אז אשתה רע בטוב אמרית לו, אם אתה תפרש את הפסוק בצורה כזאת, רע זה בהמת קודש בעל מום בטוב על חולין תמימים, אם דבר כזה אסור לעשות, עוד פעם אשתה רע בטוב אמרית לו, טוב ברע מבעיה, לקחת קודש תם לעשות, לשכפל את הקדושה שלו על חולין בעל מום, ברור שזה אסור. אולי במילים אחרות, אם לעלות באיכות אסור, לרדת ברור שזה יהיה אסור. אז זה לא פירוש הפסוק, אלא טוב מעיקרו עושה תמורה, דהיינו בהמה שהייתה קודם קודש, אחר כך אולי נהיה בעל מום, אבל אם הוא היה טוב מעיקרו הוא מסוגל לעשות תמורה. רע מעיקרו שזה ענייננו אין עושה תמורה. רשי, טוב מעיקרו בשנתפס בקדושה כשהוא תמים עושה תמורה אף הבי שהוא מם, עם, כאילו, עם הזמן נוצר בו מום, כי נכתיב או רע בטוב, דמשמע רע של קודש בטוב של חולין, דרע של קודש עושה תמורה. אבל שוב פעם, דבר שהיה היה בהתחלה טוב. אם מתו ייפדו, אנחנו שוב פעם מדברים, ממשיכים לדבר על קידם מום קבוע להקדשן. אם הבהמה הזאת מתה, אפשר לבדות אותו ולהכיל אותה לכלבים. אמר רבי דם הרב, זו דברי רבי שמעון. אנחנו בשורות הבאות יש לנו סימון של מימרה ארוכה, זה סימן הוא רב עם סימן ארוך. כל השורות האלו הן דבריו של רב. הרב אומר שהמשנה שלנו הוא אליבא דרבי שמעון, דאמר קודשי מזבח היו בכלל המדע והערכה, קודשי בדק הבית לא היו בכלל המדע והערכה. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, הצורך שהבהמה יכול לעמוד ולעבור הערכה כדי לדעת בכמה לבדות אותו. הצורך הזה הוא על פי הפסוק, אבל השאלה באיזו סוג של קודשים הדין הזה של המדע והערכה נוגע. לפי רבי שמעון זה היה נוגע למה שהיה הוקדש למזבח, מה שהוקדש לבדק הבית, לאוצר בית המקדש. אם אדם הקדיש בהמה לבדק הבית ולא למזבח, לא היה אין הדרישה הצורך למדע וערכה לפני פדיונו, ולכן אם מתו ייפדו. ואנחנו בעניין קידם מום קבוע להקדשן מדמים את התופעה הזאת לקודשי בדק הבית ולא לקודשי מזבח. אנחנו סימנו רבי שמעון עם צורת הרגש. יש דעה שחולקת. במהלך הגמרא אנחנו נראה בנוסף לרבי שמעון התייחסות לשיטת חכמים, וכאן נקודה שיכול להיות שיכול לגרום לבלבול. יש במסכת תמורה מחלוקת רבי שמעון מול חכמים מתי נוהג דין עמדה ברכה. עוד מעט רב יזכיר, אבל החכמים אומרים, החכמים שרב יזכיר הם אינם החכמים שחוקים על רבי שמעון במסכת תמורה, אלא אנחנו נגלה שמדובר פה בתנא דבי לוי, זה החכמים שאליו רב מתייחס כאן. אנחנו הוספנו טבלה בשוליים למטה ש מדבר על כך, הצורך המדע הערכה לפדיון מוקדשים שמתו, ולכן הם אינם יכולים לעמוד ולהערך. אז לפי הטבלה אתם רואים יש תור הראשון לוי, עוד מעט נראה את זה בתוך הגמרא. הוא סובר שבכל סוג של קודשים, בין אם זה מדובר בבדק הבית, בין אם זה מדובר בקודשי מזבח, בין אם מדובר בקידם מום קבוע להקדשן, הנושא שלנו, כולם ייקברו, אין פדיון, כי הוא מחייב המדע הברכה בכל הדברים האלו. רבי שמעון וחכמים יש להם מחלוקת בעניין קודשי בדק הבית. לפי רבי שמעון אפשר לבדות, כי אין צורך למדע הברכה ובקודשי בדק הבית, וחכמים חולקים. עכשיו בקשר לקודשי מזבח, רבי שמעון סובר הם כן היו בכלל המדע וחב, ולכן מתו, אם מתו יקבעו. מה דעתם של החכמים בעניין קודשי מזבח? יש מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן בעניין הזה. בדוגמה או המקרה השלישי, קידם מום קבוע להקדשן, רבי שמעון והחכמים במסכת תמועה מסכימים כולי אלמה ייפדה. הם עומדים מול או בניגוד לשיטת לוי, בנושא הזה ייקבר. אנחנו נחזור לגמרא. דתנן, עכשיו אנחנו מביאים את המקור שבו רבי שמעון אומר מה שרב אמר. רבי שמעון אומר, קודשי בית הבית אם מתו ייפדו. אפשר לבדוק כי קודשי בית הבית לפי רבי שמעון לא היו בכלל המדה והחר. נציין, מי שמחפש רשי על השורות אלו, רשי נמצא בדף ט"ו עמוד א', הוא מודה רבי שמעון בבעמום מעיקרו שנבדה, למרות שהוא במידה מסוים דומה לקודשי מזבח, בגלל שגם בבעמום מעיקרו הוא הקדיש אותו את בעצם השווי שלו למזבח. בכל זאת הוא שונה, קודשי מזבח היו בכלל עמד הברכה, בעמום מעיקרו אינו בעמד הברכה, לכן נבדה. כמובן אם מתו ייפדו. מה הייתה מה? תהיה מקרא אותה, זה בויקרא חף ב' פסוק י' ב', סליחה, ויקרא חף ז' פסוק י' ב'. אנחנו הוספנו את הפסוק הזה בשוליים, והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כרכך הכהן כן יהיה. אז מופיע בפסוק המילה אותה, והעריך הכהן אותה, אז זה מיעוט. אותה נמעוטי בעמו מעיקרה, קודשי מזבח שלו, שהיו תמימים בהתחלה, אחר כך נפל בעמום, כן צריכים המדע ברכה. המדע אגב הוזכר בפסוק הקודם, פסוק י' א', שגם זה הוספנו בשוליים, שם היה כתוב, ועם כל בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן השם, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, אז פסוק י' ב', והעריך הכהן אותה, אז יש לנו המדה והערכה. וראינו את המילה אותה, זה מגביל את הצורך למדה והערכה לקודשי מזבח לפי רבי שמעון, אבל לא בעמום מעיקרה. אבל ממשיך הגמרא, חכמים אומרים אם מתו יקברו. מן חכמים? תנא דבי לוי הוא, דתנא דבי לוי, הכל היו בכלל המדע הרווחה, ואפילו בעמום מעיקרו. וכן תנא דבי לוי במתניתי, לוי חיבר ברייתות, והוא חיבר בתוך הברייתות אפילו חייב, אפילו אוף, שדין המדע הברכה הוא דין כולל. ואכתיב אותה, מה לוי לומד מהמיעוט הזה? אותה נתן לדבי לוי קשיא, באמת אין תשובה מה הוא לומד מהמיעוט. אז לבינתיים תנת בי לוי, שהוא החכמים שרב הציג בפנינו, אומר שדין המדה הברכה יכלול גם מי שהקדיש בעמום מעיקרו. אבל ממשיך הגמרא, רבנן דפליגי עלי דרבי שמעון מאי, כאן הכוונה לחכמים במסכת תמורה, ש הם בדעה בעניין קודשי ברק הבית אם מתו יקבעו, אבל בעמום מעיקרה לא היה בכלל המדרה והערכה. אז עכשיו הגמרא רוצה לדעת או רוצה להעיר, החכמים, אותם חכמים שחוקים על רבי שמעון שם במסכת מועמי, מה דעתם בענייננו? אחי נמי דאם מתו ייפדו, אם מתו מה? בעמום מעיקרו אי אחי, אם החכמים של מסכת תמורה שהיה להם מחלוקת עם רבי שמעון, אבל, אבל לא בנושא הנוכחי, שבעמום מעיקרו, ובבעמום מעיקרו מסכימים עם רבי שמעון, אי הכי. הגמרא ממשיכה לדף ט"ו, בלשונו של רב, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו מביילי. לשם הדיוק, לשם להיות מדויק בלשון, רב היה צריך לומר שמשנתנו הוא דעתו של רבי שמעון, וגם אלו שחולקים עליו שם, אבל בנושא שלנו כאן מסכימים איתו. אז תגיד, זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו, מי שחולק עליו שם בנושא אחר, בעניין קודשי בדק הבית. אז למה רב לא אמר את זה? הגמרא מתייחסת כאן בגישה ראשונה, אמרי רב, והגמרא תסביר, רק נשים לב שבעוד מספר שורות, שמונה שורות בערך, הגמרא, או שמונה, תשע שורות, הגמרא תגיד, ואי בית אימה, ומספר שתיים. מספר אחד, רב, למה הוא לא אמר זו דברי בשם מחלוקתו? רב, כרבי שמעון בן לקיש, דאמר, אנחנו הסתכלנו מקודם על טבלה, בקשר לשיטת החכמים במסכת תמורה. מה דעתו של רב? במה רב הוא אמורה? רוצים לדעת מה דעתו בהסבר שיטת החכמים במסכת תמורה. אז הגמרא אומרת שרב כריש לקיש, כרבי שמעון לקיש, דאמר לרבנן במסכת תמורה, קודשי בדק הבית היו בכלל המדע וברכה, קודשי מזבח לא היו בכלל המדע וברכה. מה זה אומר על קודשי מזבח? למשל, קידם קודש למום, ראינו את זה גם במשנתנו, המקרה הזה. מה דעתם של החכמים לפי רב בנושא הזה? לא היו בכלל מדע ורחק, לכן אם מתו פודם. מה ראינו במשנתנו בקודשי מזבח? דיינו המקרים של קידם הקדשן למומן. אצלנו כתוב יקבירו, ולא מתוקמה מתניתין כרבנן. המשנה שלנו לא, אי אפשר להעמיד משנתנו כמו אותם רבנן. דקטני סיפה של משנתנו בעניין קידם הקדשן, כתוב ואם מתו יקבירו. עכשיו לפי ריש לקיש, ורב סובר כמותו, לפי ריש לקיש, מה דין בקודשי מזבח בדעת החכמים? שלא היו בכלל עמד הרחה, לכן אפשר לבדות, זה לא כמו משנתנו. ממאי דה מתו יקברו, זה שהם סוברים שקודשי מזבח לא היו בכלל המדע והברכה. מי אומר שמה שכתוב אצלנו בספר דה מתי קווה משום דבאי המדע והברכה הוא שזה הסיבה, ולכן אי אפשר להעמיד את משנתנו כמו אותם חכמים? דומה משום דאין פודים את הקודשים לאכילן לכלבים הוא, אולי זה שיקול אחר, שמאחר שהבהמה מתה, אם אני פודה אותו, זה רק להאכיל אותו לכלבים. וזה הסיבה שאומרים יקברו. ולא בגלל השיקול של צורך למדע והערכה. הגמור עונה, אמרי, אם כן, אם המשנה שלנו שאומרת יקברו, הוא בגלל אין פודים לאכילן לכלבים, ניתני אם נעשו טריפה, יקברו. וטריפה זה תחום אחר, לא מום, זה תחום אחר שצורך לבדות. אבל המשנה לא נקטה בדוגמה הזאת, וזה אומר שהסיבה שיקבעו הוא בגלל היותו בעל מום, והמשנה שלנו סוברת שקודשי מזבח היו בכלל המדע ברכה, וזה לא כמו שריש לקיש הסביר את החכמי בתמורה, ורב סובר כמותו. לכן רב אמר שמשנתנו כרבי שמעון, ולא הוסיף מחלוקתו. נכון לגבי קידה מום קבוע להקדישן, אולי יש הסכמה, אבל אי אפשר להעמיד את המשנה שלנו שמתייחסת גם לקודשי מזבח. בזה המשנה שלנו לא דומה לשיטת החכמים במסכת תמורה על איבד הריש לקיש. וכמובן רב סובר כמותו. והיא באה את אימה לעולם רב, רבי יוחנן סביר עלי ששיטת החכמים במסכת תמורה אומר אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית היו בכלל עמד הברכה, ורק בעמום מעיקרו לא צריך עמד הברכה. ואז היה אפשר לומר ש בעניין קידם מום קבוע להקדישן זה ניתן לבדות, אבל קידם הקדישן את מומן לפי רבי יוחנן ייקבר, וזה כן דומה למשנתנו. ותני זו דברי רבי שמעון ומחלוקתו. אז לפי האיבה יתאמה, אם אתה אומר שרב סובר כרבי יוחנן בעניין המדע הברכה בנושא קודשי מזבח, באמת משנתנו כמו רבי שמעון וזה שחולק עליו במסכת תמורה, הם חוקים בעניין קודשי בדק הבית, אבל משנתנו לא מדברת בכלל בנושא קודשי בדק הבית. משנתנו כן מדברת על קודשי מזבח בסיפה, וברישה מדברת על קידם מום קבוע להקדישן, ובשני הנושאים האלו אפשר להעמיד משנתנו כרבי שמעון ומחלוקתו אליבא דרבי יוחנן. עד כאן שיעורנו להיום.